שהתחילו ללמוד. ואחרי גמר הנושא של אורות, תורת הציונות לפי כתבי הרב באורות, אז כפי שמישהו הציע לי, שאני זוכר, אני לא רואה אותו, שמישהו ביקש נחזור לאורות הקודש, כן? בערך אני חושב שראינו עם סיכום הפרק של מספד בירושלים את העיקר בנושא של תורת הציונות לפיתוח הקוף, כן? גמרנו בשיעור הקודם, כן? מיקוי צייר לחייר לאורות הקודם. אני נמצא פה? אני חשבתי לחבור דווקא למערל, מכיוון ששנת הראייה הסתיימה, ולחזור ללימודים שלנו במערב, מה דעת לכם? מערב, איזה ספר יש לכם? אולי נוסיף עוד שיעור לזה, כי זה שיעור מיוחד. אפשר למצוא את כל הנבואה? זה מצוי? אם ככה, זה קצת יותר ככה, לא? נחשוב, אולי סמסטר אחר, כן? אז איזה ספר אתם רוצים לומר? איזה ספר יש לכם בכלל? כי התורה חסה על כסף פעיל. מסתכלים לתיבות רלם? נו, אין קול ואין עוני. מי? מה? נתיבות עולם? אז חלק ראשון? טוב, נתחיל ב... זה נתיב החסד. מה נתיב הראשון?
נתיב התורה.
נתיב התורה זה הפלות. אתה רואה? אולי אני מתכוון לחלק השני. טוב, בסדר, אז נתחיל במציבות עולם, תביאו את מציבות עולם, אחרי שלושה ציורים, כן? כמובן, אז ניקח את הנושא של מהות כנסת ישראל, ואני אתחיל מיד. טוב, קודם כל, אולי נקרא את הקטע הראשון, ואחר כך אני אחזור כדי להסביר כמה נקודות בקטע הראשון. אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ואני חושב שהמשפט הזה ייקח לנו אולי שעה שלמה, כן? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כמעט כל המילים צריך להסביר פה. מה זה כנסת, מה זה ישראל, מה זה תמצית, מה זה הוויה. אבל בעיקר את הנושא עצמו. טוב, אני אמשיך. בעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש. לפי מה שאני זוכר, זה נדיר כשהרב אומר ממש. אצל החסידות מוצאים הרבה ממש, כן? אז הוא אומר ודאי. חסידים רגילים לומר ממש, אבל פה פתאום הרב אומר ממש. נראה מה אפשר ללמוד. בחומריותה ורוחניותה. בתולדת, איך לקרוא את זה? היה צריך בתולדותה, מה? בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידאלי של ההיסטוריה הכללית. אולי פה אנחנו נמצא את מוקד הנושא. ההיסטוריה הישראלית מההתחלה, ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת האבות, היא תמצית האידיאלי, במצד אחר, לפי מחשבת הבורא, האידיאלי, כשהבורא ראה אותה במחשבתו, של ההיסטוריה הכללית, ההיסטוריה הכללית ולאו דווקא ההיסטוריה האנושית, אלא ההיסטוריה של כל הבריאה כולה, ההיסטוריה הכללית. אבל נתחיל באותו רבל של ההיסטוריה של מין האיש. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תימצא דוגמתה לישראל, וגם נותן אותה. כל מה שקורה מתחחש בכל העולם כולו, יש קשר, יש איזה רמז, יש איזה זיקה, איזה השפעה הדדית עם מה שקורה בתוך עם ישראל. ואמונתה של, של האומה הישראלית היא תמצית המסולת והמקור המשפיע את התור והאידאליות לאמונות כולם. זה עוד נושא נוסף. כל הערכים שאנחנו מוצאים מבחינת פיזור מפוזרים בכל העולם כולו, בכל האומות כולם, יש להם קשר לאמונה של עם ישראל. זה עוד נושא נוסף, וממילה היא, אמונתה היא הכוח או האומה הישראלית, היא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים עד שיביאם למדרגת שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ופה יש פסוק מלא, ואלוקייך קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ עיקר. טוב, אני רוצה להתחיל כהקדמה קצרה, נלמד דיוק שלמדנו כבר בפסוק בתורה בספר במדבר, על המושג הבסיסי של הקטע הזה, שעם ישראל, שנקרא במקרא, כפי שאתם יודעים, עם נברא, הוא בא מתוך מין האנושית כולו, המין האנושית. ונלמד דווקא את הביטוי הזה, מתוך כל ההיסטוריה של כל האדם, מתעורר אברהם אבינו, מאברהם אבינו מתחילה ההיסטוריה של עם ישראל, כדי להבין את הנושא המרכזי פה, שהאומה הישראלית היא תמצית כל ההיסטוריה כולה. אז נתחיל בדיוק הזה. זה נמצא, אם אני זוכר, בפרשת דלו. לא, ובחום, תאר את אותה. תאו פעילות. האלה. ופסוקות י"ט, בהתחלת פרשת בערותיך, בפרק ח'. אז הפסוק אומר ככה, אני זוכר שבאיזשהו זמן למדנו את זה, אבל אולי בצרפתית, אבל אני חוזר לדיוק הזה. אתם יודעים שיש הבדלה בין שבט לוי ושאר עם ישראל אחרי חטא העגל. בערך זה הנושא של הסגולה של שבט לוי. ויש פסוק, יש הרבה פסוקים שייכים לאותו נושא, הסגולה של שבט לוי בתוך ומתוך עם ישראל. יש פסוק מיוחד שאומר ככה, ותנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. זה הפסוק. מה שמאפיין את הפסוק הזה, ששמעתם את זה מיד, חמישה פעמים יש הביטוי בני ישראל באותו פסוק. והנה הפירושו של רש"י. חמישה פעמים נאמרו, סליחה, כן, נאמרו בני ישראל במקרא זה, להודיע חיבתם, שמכפל אזכרותיהם במקרא אחד, כמניין חמישה חומשי תורה. רש"י מוסיף, וכך ראיתי בבראשית רבה. אז נתחיל בסוף ההסבר של רש"י. למה אני צריך לדעת שרש"י ראה את זה בבראשית רבה? וביתר דיוק. כמעט כל הפירושים של רש"י, יש להם מקורות, מקורות במדרש, אם זה בבראשית רבה, אם זה בבראשית החומה, אם זה במדרש רבה, אם זה במדרש החומה, או במקורות אחרים. רק באופן נדיר מאוד, רש"י מציין מאיפה לקח את זה, וכל פעם יש סיבה מיוחדת למה רש"י מסביר מאיפה לקח את הפירוש שלו. ואם אתם, אפשר לסגור אולי את הדלת. ואם אתם רגילים ללמוד את רש"י על פי המקורות שלו, אתם רואים שלפעמים רש"י משנה קצת את הסגנון של המקור, ויש הרבה ללמוד מזה, למה רש"י לא הביא בדיוק את המקור כפשוטו, כן? ולכן צריך ללמוד את המקור כפשוטו, ואחר כך רש"י עם החידוש שלו, וכל זה זה חוכמה שלמה, אתם יודעים. אבל כל זאת, לא כל פעם רש"י אומר את זה ראיתי, פה את זה ראיתי. מי יכול להציע הסבר פה בנושא שלנו? אני חוזר על על פירושו של רש"י. חמישה פעמים נאמרו בני ישראל במתחזה להודיע חיבתם שנכפלו הסתאותיהם במתחה אחד כמניין חמישי חמישי תורה. מיד נוסיף, וכך ראיתי בראשית חמור. אנחנו לא מחוץ לנושא, זה בתוך הנושא עצמו. מה? זה קשור לעבוד, זה בדיוק, אבל השאלה היא למה רש"י ראה צורך לאמת את דבריו ואמר כך ראיתי ובראשית חווה, זה השאלה שלי. לא, אני לא צריך את זה.
לכאורה הוא אומר את ההפך, מדגיש כל מה שרוצה להעיד עם כל מקרה.
זה נכון, אבל זו שאלה על ההבדל בין הפסוק והמדרש. המדרש, אולי נתחיל בזה. הפסוק אומר, לכאורה, שמאז ההבדלה של איך אומרים, ההבדל שיש בין שבט לוי ושאר עם ישראל, כאילו שאר עם ישראל איבד מקדושתו, וכל קדושת ישראל ניתנה לשבט לוי. זה, לפי הנושא שלנו, זה לכאורה מה שאומר הפסוק. רש"י דווקא אומר ההפך, להודיע חיבתם של ישראל. מבינים? זה כן. אבל נחזור לזה. אבל השאלה שלי הייתה, למה רש"י ראה צורך לומר, תדעו, אני לא אמרתי את זה מליבי, אלא מצאתי את זה, ראיתי את זה בראשית חווה. טוב, אני חושב שכבר התקדמתם בלימודים ואתם לא רואים את השאלה. אז נרד לתלמוד תורה, כיתה א'. שפשוט, מי שאומר חמישה, זה מזכיר לי חמישה חמישה תורה. זה קצת ילדותי. הבנתם? איפה הוא ההסבר? ההקבלה בין חמישה דברים, חמישה מי יודע, חמישה מי יודע, כן? אז מיד, חמישה חומשי תורה. לפי דעתי, רש"י רוצה לומר לנו, זה רציני, אל תיקח את זה כבדיחה, זה רציני, כן? אז אם זה רציני, רש"י מגלה לנו פה דרך לימוד חשוב מאוד. אם ככה, אפשר להבין את ההגדרה של תוכן כל חומש בתורה לפי הביטוי בני ישראל הנמצא בפסוק. פעם הראשונה יש רמז לתוכן ספר בראשית, פעם השנייה יש רמז לתוכן ספר שמות וכן הלאה. הבנתם את זה? כן. אפשר להבין את זה גם בלי מה שאמר רש"י וכך ראיתי בבראשית חב"ד. אבל אני חושב שזה התחלה של ההבדל. זאת אומרת, דרוש וקבל שכר. הבנתם? אתם מכירים את הביטוי הזה, דלת וו קוף, כן? יש שמסבירים את זה, דוק, כן? יש שמסבירים את זה, איך מסבירים את זה בישיבות, באופן רגיל? דרוש ותמצא שקל, כן? לפי דעתי זה אצל האשכנזים. בישיבות של הספרדים היו אומרים, דרוש וקבל שכר. שמעתם על זה? תדהמה. טוב. כשיש
איזה...
מה? יפה. יפה. יש איזה מין גישה קצת שונה. כשדבר תורה נראה לך כקשה מאוד, אז המפרש אומר, דרוש קצת ותמצא שזה קל, ואז תקבל שכר. לא על הקלות, על הדרישה. אז אני חוזר על הנושא. אם ככה, אנחנו צריכים להבין את הקטע הראשון של הפסוק, ואתנה את הלוויים נתונים לארון ובניו מתוך בני ישראל. וזה מסביר לנו את הפירוש של רש"י. זאת אומרת, כפי שראינו, לכאורה יש סתירה בכיוון של הפירוש של רש"י, שמצא בבראשית רבה, בפשט הפסוק, כן? זה מובן? ולכן צריך להבין את המילה מתוך בני ישראל, ופה אני רוצה להזכיר מה שדיברתי מהרב זיכרונו לברכה על ההסבר הזה של הביטוי יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל, איך אנחנו מבינים את זה? יש כלל ויוצא מן הכלל שהוא מחוץ לכלל, כן? זה מובן. אז הרב הסביר את זה אחרת. יש כלל וכל הפחתים של הכלל הם שווים לפי תורת הכלל. חוץ מפחת אחד שהוא יוצא מן הכלל כולו, ולכן הוא כמין תמצית של הכלל כולו, ולכן הוא יוצא מן הכלל. במובן השני של הביטוי יוצא מן הכלל, לאו דווקא חריג, אלא מצוין. מיתו, כן? לא יצא חוץ, אלא הוא יוצא מתוך תוכו, במשמעות הבסיסית של המילה תוך. לאו דווקא התוכן, אלא עצם הדבר. והוא נתן לנו כדוגמה, העגול, כן? כל הנקודות של העגול הן שוות. נקודות זה נקבה, כן? שוות. חוץ מהנקודה המרכזית, היא יוצאת מן הכלל, והיא תמצית של הכלל כולו, מכיוון שהיא הכלל כולו. אני צריך רק את הנקודה המרכזית. ולא משנה איזה ממד יש עד הרוחב העגול. הבנתם את זה? בנקודה המרכזית יש כבר הכל, ולכן בכל כלל יש פרט אחד שהוא הכל. אפשר, זה מובן? כן. אז מתוך זה לא פוסל את הכלל כולו, אלא דווקא הוא מייסג אותו. וזו סגולה של הבכור. הבכור הוא היוצא מן הכלל הזה, שהוא מייסג בזהותו את הכלל כולו, ואכן יש לו סגולה מיוחדת, ממר אחר, הבכור, הכהן, וזה עניין של קדושת שבט לוי. זה קדושת ישראל בתמצית, במדרגה יותר עליונה, ממש כמו הנקודה המרכזית, היא העיקר של כל עגול. הבנתם את זה? זה מובן, כן? אז, אם, סליחה. אני זוכר שהרב הסביר את זה לגבי המצב, הסגולה של הבכור. למשל, הפסוק אומר על ראובן, כוחי וראשית עוני. באמת, כולם בנים, אבל יש בן בכך, בן פלוס, אם אפשר לומר את זה, כן? שהוא ראשית כוחו של האב, וכל ראשית הוא בסגולה ההיא. כי ראשית, לפי הפשט, אני לא רוצה להיכנס במושגים של תורת הנסתר, לפי הפשט, ראשית זה אין סוף. זה דבר שכולו ראשית, אין לו סוף. כל זהותו, כל עצמותו, זה להיות בבחינת ראשית. ולכן, כוחי וראשיתוני, זה ההגדרה של הבכור. יש לו יותר משאר הבנים, את הסגולה שבאה מהאב, ממש ביחס שאנחנו לומדים, לפי אמונתנו, בין הבורא והבריאה. זה קצת קרוב, קצת לסוד של הפסוק, אבל זה בראשית בר אלוקים את שמים את הארץ. אתם זוכרים את ההסבר של רש"י, היא הרש"י השני על התורה. הוא אומר, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. כמו שדרשו חז"ל, אין ראשית אל התורה ואין ראשית אל ישראל, וההסבר של רש"י זה בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. כן? אתם זוכרים את הרש"י הזה. ומה רוצה לומר רש"י, קודם כל? הפסוק הזה אינו פשט, ולכן אין הפסוק הזה אומר אלא דרשני, תן לי משמעות. כן? אני לא רוצה להיכנס בעיון של הפרשנות עצמה. של הפסוק דרך רש"י, אבל רק לגבי הנושא שלנו, בקשר לנושא שלנו. למה רש"י אומר שהפסוק הזה אינו פשט? אני מתרגם את רש"י ככה, כשהוא אומר אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, זאת אומרת, אינו פשט, כן? ויש הרבה הרבה ספרים על זה, ספרים שלמים על השאלה ההיא, ספרייה שלמה, כן? אז אני מזכיר לכם את ההסבר בתמצית, מכיוון שהנושא שלנו זה התמצית, וככה. תחת המילה בראשית בתורה יש טעם מפריד. אצל הספרדים אומרים זה תחת. אני לא זוכר את כל האשכנזים אומרים, טיפחה אולי, כן? לא, לא ככה. לא ככה, ככה, כן? ככה, הטעם הוא ככה, לא ככה. אז זה טיפחה, כן? אצל האשכנזים, אצל האיטלקים שכחתי. מי שהוא זוכר. וזה טעם שמטריד את המילה מהמשך הפסוק. אז מכיוון שהמילה בראשית היא כל, בכל מקום סמיכות, אנחנו מחכים בראשית מה? בראשית משהו, כן? אז לפי המסורת של הטעמים, אין המקרה הזה, אין למקרה הזה פשט. מה זאת אומרת בראשית? בראשית של מה? כן? ולכן צריך אותו דרש בשביל הדבר שנקרא את ראשית. הבאתם את זה? אז מה זה דבר שנקרא ראשית? הוא כולו התחלה, כולו ראשית. זאת אומרת, הזהות שלו היא להיות באופן מתמיד לנסח נצחים, אין התחלה ואין סוף. זה העצם שלו, זה הזהות שלו, דבר מתגבר, כמו מעיין המתגבר, דבר מתחדש, כן? החודש הזה לכם ראש חודשים, זה סגולה של עם ישראל, כוח החידוש, זה אין סוף. ולכן בלשון הקבלה אומרים אין סוף, יש טעמים לזה, בלשון התורה אומרים ראשית, זה אותה משמעות, כן? ולכן יש איזו זיקה בין הבורא האין סופי והבריאה שנקרא ראשית, איזה נקודת מעבר, בשביל איזה ראשית נורא העולם. אז המדרש מחפש, לפי המקרא, מה בעולם שלנו נקרא ראשית. ולכן, זה המטרה של בריאת העולם, הראשית הזה. מכיוון שיש משהו דומה בין הסיבה והמסורת, העילה והעלות. הבנתם את זה? לא רוצה להיכנס במושג שבצלם אלוקים נברא. אבל מי שנקרא ראשית, מה שנקרא ראשית, זה פה אנחנו מוצאים המטרה של הבריאה. כי הפעולה של הבריאה, מה זה בריאה? יש מאין? אי אפשר להבין, זה למעלה מהספר. יש לימודים בקבלה, טוב. אבל מכיוון שהתורה כתבה בפשט שלה, בראשית ברא אלוקים, והיא עצמה יודעה שאנחנו לא מבינים מה זה בראשית שאינו סמיכות, כן? הבנתם? לכן התורה רצתה שנבין, וזה הדרש של המדרש שמביא רש"י, רש"י בוחר שני מדרשים בין הרבה מדרשים, מה נקרא ראשית, זה המטרה. השאלה היא לא איך, אלא בשביל מה. ולכן רש"י נסביר, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית. הנושא שמה, מי קדם למי, התורה או ישראל, תראו המקורות במדרש, במדרש רבה בהתחלה, מי עדות במחשבת עבורות. התורה ואז צריך אדם כדי לגשם, לקיים את התורה, או ישראל ואז צריך תורה כדי לקדש את ישראל. זה נושא חשוב בפני עצמו. הבנתם את הנושא, אבל זה עוד נושא אחר. אני רק רוצה לחזור זו ההגדרה של התמצית, כן? זו השאלה למה בחור. כי יש לו זיקה של ראשית. ולכן יש לו, לא, אני רוצה להמשיך לזה. שני חלקים זה עוד נושא אחר. רק מכיוון שהבאתי את הרש"י הזה אני רוצה לגמור את הרמז. זה הרש"י הרגיל, כן. אני חוזר על הפירוש שלו. אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. נקודה. כמו שדרשו חז"ל, אין ראשית אל התורה, אין ראשית אל ישראל. זוכרים. אבל לפי הקבלה קוראים את הרש"י הזה אחרת לגמרי. וזה לא נסתר, אלא רש"י, בלי נקודות, בלי לשנות שום דבר. מה רצה לומר רש"י? אין הפסוק הזה אומר אל הדרשני. למה אמר אין המקרא הזה אומר אל הדרשני? כן? אף על פי שאנחנו רגילים, מקרא זה ביטוי כדי לומר פסוק, כן? בארמית, בתלמוד, קרא, כן? אבל לפי הפשט הכי פשוט, רש"י מדבר על כל המקרא, מההתחלה, מבראשית, תדעו. אין המקרא הזה, כל המקרא אומר, אלא דחשני כמו שדחשו חז"ל, נקודה. שמעתם את ההבדל? זה לא אין המקרא הזה אומר אלא דחשני נקודה, כמו שדחשו חז"ל, דוגמאות, אלא אין המקרא הזה אומר אלא דחשני כמו שדחשו חז"ל, כי אי אפשר להבין אחרת. כן? וההוכחה שאין ראשית אלא תורה ואין ראשית אלא ישראל. דהיינו, אין תורה אלא תורת ישראל, ואין ישראל אלא ישראל של התורה. זה אותו רש"י, אבל בממד אחר. הבנתם את ה... אז אני חוזר לעניין שלנו. וצריך, אם כן, צריך להבין את הביטוי הזה של יוצא מן הכלל. אז כשפחת אחד יוצא מן הכלל, הוא לא פוסל את הכלל, אלא דווקא הקדושה שלו היא יתרה, אבל באה מהקדושה של הכלל. אני חוזר על הפסוק עצמו, ותשמעו את זה קצת יותר טוב. ותנה את הלוויים נתונים לאהרון ובניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, וכפר על בני ישראל, ולא יביא בני ישראל נגף וקשת בני ישראל לקודש. כל העניין זה הקשר בין בני ישראל והקודש, מכיוון שאינם עוד מסוגלים בלי סכנה של נגף לגשת מיד אל הקודש, אז צריך מייסג בחור לוי, כן? שמייסג אותו, אבל לוי בלי ישראל זה כלום. ישראל בלי לוי זה נגף, אבל לוי בלי ישראל זה כלום. הבנתם? זה. אז, ואם נקשור את זה לשאלה שלנו, כן? הקשר בין, היחס בין עם ישראל וכל האדם כולו זה אותו מצב. עם ישראל יצא מתוך כל האדם. זה התוכן של ספר בראשית. אבל יצא כתמצית, יצא כיוצא מן הכלל, ולא במובן הרגיל יוצא מן הכלל, מחוץ לכלל, יש שאר בני אדם הגויים בהמות ומצד שני ישראל, אלא ישראל הוא שבט לוי של מן האנוש. יש פסוק מלא על זה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מובן, יש צד של מתוך המין האנושי כולו, זה ממלכת כהנים, וצד שכשלעצמו גוי קדוש. הבנתם? ולכן הסכנה, זה נושא בפני עצמו, אבל קשור גם כן למה שאומר הרב, הסכנה זה לראות רק צד אחד של הפסוק, רק חלק אחד צד, או הרשע או הספה. אבל רשע בלי ספה זה ראש בלי רגליים, וספה בלי רשע זה רגליים בלי ראש. מה? מי שרואה רק ממלכת כהנים, היחס עם הגויים, ומי שרואה רק גוי קדוש, ההבדלה, הפירוד, איך אומרים, ניתוק מן הגוי. יש שתי סכנות האלו, והאמת היא לא באמצע, אלא בפסוק כולו, שלם, כן? גם ממלכת כהנים וגם גוי קדוש. הבנתם? זה מובן, כן? זאת אומרת, הכישלון של החלק הראשון לחוד זה התבוללות. והכישלון של החלק השני לחוד זה, איך להגדיר את זה? מה? הוא יצא מהרשע לספר, כן. לא, נאמר, לא, זה לא בדיוק, זה התבדלות, איך אומרים את זה, כן? התבדלות, כן? שכחתי איך אומרים את זה בלועזי. כן, משהו כזה, איזולציוניזם. לא רציתי לומר הגטו, אבל מכיוון שגטו אני לא יודע מה זה, לתת גט לגויים. הרשע הראשון לגבי ארץ ישראל? איך אתה רוצה את זה? אז איך אתה מסביר? אולי נקבל איזה חידוש, החודש יש. מה? שאם יאמרו מות העולם מסתימתם שכבשתם, ברצונו, הוא ברא, לאשר ישר בעיניו זה ישראל, כן? ישר אל זה ישראל, מה? יפה, יפה, יפה. זה חידוש אמין, יפה, אפשר לקשור לזה. קנינו. טוב. ואז אני חוזר לנושא. אז לפי דעתי זה הכוונה של הרב כשהוא אומר תמצית, כן? זה לא התבדלות דווקא, זה לא גפתנות, גאווה, אני התמצית, כן? אלא זה יסוג, כן? דומה גם כן לברכה שאנחנו, זה דומה לברכה שאנחנו אומרים לפני קריאת התורה. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז אשר בחר לנו מכל העמים, כן? הפשט זה יותר מכל העמים. אבל אי אפשר לומר אחרת, אנחנו כל כך רגילים לביטוי שלא רואים את השאלה, מה שאשר בחר בנו מכל העמים, אז הוא בחר בהם גם כן, רק קצת יותר בנו. זה לא הכוונה לפי הפשט, לפי דעתי, כן? אלא אשר בחר בנו מכל העמים. מכל העמים בחר בנו. הבנתם את ה... לא? לא הבנתם? אבל אני חושב שהדוגמה, את צברי, כן? אז את לא יכולה להגיד, אני אגיד את זה. וכן, הדוגמה זה חזרה מהגלות, כן? עם נבחר שחוזר מכל העמים. הבנת? הבנת? אשר בחר בנו מכל העמים. יש דוגמה בעולים החדשים וגם הוותיקים. לכן אני מבין שצבר מתקשה להבין את זה. זה ההסבר של הרב, הוא גאוני. זאת אומרת, תדעו, מלכתחילה, עם ישראל, וזה ההבדל עם כל שאר העמים, זה לא שהוא מאנושות אחרת, אלא הוא דווקא לב כל העולם כולו, כפי שאומר הכוזרי דווקא, כן? לב כל מיני אנושות כולו, תמצית של כל העולם כולו. זה מובן, ולכן אנחנו צריכים לדעת מראש שזה טבעי שכל הפגמים של כל העולם כולו, כל העולם כולו, אנחנו נמצאים בחברה שלנו, כן? בתמצית. הבנו את זה מכל הקליפות שבעולם, ברור שגם הערכים, אבל זה שאלה אחרת, כן? אז זה קצת מובן, המושג של מתוך בני ישראל גבש שבט לוי, מתוך, ואתה זוכר שהרב היה רגיל לומר, כל פעם, מתוך זה, מתוך, כן? זאת אומרת, זה ממש באותה משמעות. התמצית בא מהכלל כולו. זה יפה, כן? ואני חושב שהדיוק הזה, אשר בחר בנו מכל העמים, זה לא פוסל את העמים, אלא זה מגדיר את האחריות ההדדית שיש בין שבט לוי ושאר שבטי ישראל, ובין ישראל ושאר אומות העולם. לפי דעתי, כל זה נדחה לאחרית הימים. כי אומות העולם לא רצו, לא קיבלו לראות בישראל ממלכת כהנים שלהם, שבט לוי שלהם. ביתכן שיש משהו דומה אצל עם ישראל, כי רוב עם ישראל לא מקבל שבט לוי כשבט לוי שלו, כן? כאילו זה סוג אחר של בריאה, איזה מין בריאה, לובש חורים, לובש ציור ומגדל זקן וכן הלאה. אני שמעתי פעם את ראש העיר, ירושלים, אומר, יש מיעוטים ויש גם מיעוט דתי. אני שמעתי את זה, הייתי נוכח, כשאמרתי. ואז אני לא רציתי לעמת, יש גם רוב חילוני, אולי זה המשמעות של בעוונות הרבים, אבל זה משהו אחר. במשמעות של רבים ויחיד, לא עוונות אמונות. אז אני דווקא חוזר לזה. יש ברייתא שמסבירה את זה גם כן, מיד תכירו הזה, כל דבר שהיה בכלל, תמשיכו, זה בתפילה כל בוקר, כל דבר שהיה בכלל, יצא מן הכלל ללמד, לא על עצמו יצא ללמד בלבד, אלא על הכלל. זה אותו נושא, כן? אתם מבינים את הקבלה, כן? זאת אומרת, היה בכלל, היה בכלל, בכלל, כן? עד אמר המבינים. והתורה מספרת לנו את כל הניסיון להוציא לאור את הזרע הזה שנקרא ישראל סוף סוף, כן? וכי שת לי אלוקים זרע אחר ככה תבר אשר ההרגו קיים, כי ההרגו קיים, כן? יש הרבה רמזים במדרש עלי. יש מדרש על הפסוק הזה בבראשית חבה, ועל הפסוק ברות, בספר רות, ברות חבה, על הפסוק, תזכיר לי את הפסוק, הברכה לנעמי, של נעמי, הברכה של הנשים לנעמי, גבי רות. יש פה תנך. ושמן הזרע הזה שייתן לך מן הנערה הזאת, אתה זוכר את זה, תחפש את רות, בסוף ספר רות, כן? מה אמרתי? כן. כל המאמץ של הניסיון, מאמצים, כן, כדי להוציא לאור את הזהות של עם ישראל, וזה לא קל, זה מתחיל באברהם עם הקליפה הארמית של הגלות שלו, הגלות שבקסדים, ואחר כך מאמץ להוציא את העבריות של אברהם מהקליפה של האברהם, ואחר כך להוליד את יצחק, וזה לא קל, ואחר כך להגיע ליעקב עם המתחרה שלו, ואחר כך עד שיעקב יקבל את שם ישראל מאמץ כביר מאוד, אבל כל זה יצא מתוך האדם כולו. הבנתם? ולכן כפי שאומר, כן? אתה תגיד את הפסוק.
תגיד את זה כבפרק, אשר ירידת המן נגדע, מן הזרע אשר יתר המי לך, מן הנערה.
אז המדרש מקשר את הפסוק הזה לפסוק של שת, כן, ואומר, כל פעם שהמקרא אומר זרע, מחכים למשיח. זה כבר בשורה למשיח, כן? אז עד שאנחנו מגיעים לזרע קודש, מאברהם אבינו, זה קשור לברית מילה וכל העניינים האלו. ואז כשהרב אמר, תמצית, זה, צריך לקחת את זה בצימות, זה... עכשיו אני לא חוזר על ההסבר, ההסבר פשוט מובן, זה אתם קרויים אדם בתמצית, כן. אם אפשר לומר את זה כך, זה מובן, טוב, יש שאלות על זה, אתם? תסביר את השאלה, לא רואה. אבל תסביר.
כבר
יפן, עם אברהם, עם כל העמים, וכאור של אברהם ממשיך להיות, עונה כמפיר כאנשי שעולה חלטי, או אנחנו במובן של חושב העמים. טוב, יש, אלא, אתה מתכוון למה, שבכל דור, המצב של עם ישראל, זה המצב של תמצית של העולם כולו, כן? הוא, אתה כולל הגרים שנכנסים לישראל, או אתה אומר שרק בשורש, השורשים שלנו אברהם אבינו, אברהם אבינו היה התמצית. זה השאלה?
כן. אברהם
הוא
נמצא את הלב של אדם.
מה?
אברהם
נמצא את השורשים. אז תסביר עוד יותר, אני צריך גמרא אחת כדי לענותיך. שמחות, נאמר בחגיגה, כן? כתוב על המונטיקה הזה. אני שומע.
הייתה הפעמים שבני אדם, יקרים, והיו עמים, כן? ובא אברהם מתוך האנושות, והוא היה ראשית עם ישראל, כן? ולמנו,
של אברהם. זאת אומרת, לפי הגישה שלך פה, יש הנחה שזה פוסל את שאר האומה. מה? כן, כן, אני מתכוון להנחה שלי בשאלה שלך. תשמע, אני מבין שיש פה שתי דעות. כן? או, מאברהם ואילך, אין שום קשר לאומות העולם, זה ממש התבדלות, כפי שאני אמרנו, כן? אני לא שייך לדעה הזה, ואני אסביר את זה מיד, ולכן רציתי גמרא. והסדר אחרי שאומר שעם ישראל כולו, עד ביאת המשיח, הוא בתפקיד של אברהם לבנות את התמצית הזאת. ולכן אני נוטה להסביר את השאלה שלך, כפי שמעת בפעם הראשונה, כן? לאו דווקא מי אברהם ואילך, וזה פוסל, אלה פוסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים, אלא בכל דור ודור, זה אותו מצב של עם נברא. ולפי דעתי זה גם כן קשור למשמעות שנתנו למילה ראשית, כן? מיד אני אקח לכם איזה גמרא פה. כן. אבל תשמע, אם אתה זוכר בדיוק השיעור שהיה שם לפני זה, אברהם הוא לא סתם אחד מבני אדם, כמו שאומרים למשל התיאולוגים של הנוצרים, כן? זה כמעט בהחלטה בלי סיבה, אני רוצה להגזים בהגדרה, הקדוש ברוך הוא מחליט בלי סיבה כלשהי, זה אתה, כן? ונפטר עם אתה, זה השיגעון של הגוי. אלא לאו דווקא התורה נותנת לנו את תולדות האדם עד אברהם אבינו, כדי שנדע מי זה אברהם אבינו, מאיפה יצא, כן? ולכן יש לך ביטוי, זה בפרק י"ד בראשית, אברהם, כל עוד שהיה אברהם, נקרא אברהם העברי. זאת אומרת, בארמיות שלו שנקרא אברהם, בגלות ברכזים, הפסוק מגדיר אותו כאברהם העברי, אז יצא מעבר, ועבר יצא משם, ושם יצא מנוח, ונוח יצא משת, ושת יצא מהאדם הראשון, בדמותו כצלמו, זה לא כמו קין והבל, לא כתוב בדמותו כצלמו, כן? ולכן אברהם זה לא סתם. זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, ולא להפך, כן? אבל הקדוש ברוך הוא בחר במי שהיה מוכן להיות בחור, להיות מובחר, הבנת? זאת אומרת, יש כבר זהות מיוחדת, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר באברהם ולא במישהו אחר.
אני מרגש
לשיטה שלך לא
ככה,
אני
חושב שאתה מדבר על
לא, זו הייתה מאז ומתמיד, כן? אני יודע שיש עוד שיטה דומה אבל לגמרי אחרת, ולכן אני רוצה להסביר את זה. יש שתי שיטות בנושא הזה, זה לא רק שתי שיטות, יש שני כיוונים ופילוסופיה, השקפה כללית בעניין, כן? אני מחכה את הגמרא, יתראו? כן. דקה. שלי גם כן, כי אתם הם מעט מכל העמים. לפי רבי משה דחצן, אז אני מתכוון, כן? כי אתם הם מעט מכל העמים. כי אתם צריכים להיות 70, אתם רק 65, וחמש, חסר, אבל באו בנות צלופת וישבים את השם, זה הנושא, כן. אבל מה זו את הנושא הזה עכשיו? ההוכחה זה שיש אפשרות של גרים. ומאיפה באים הגרים? באים ממות העולם, כן? ודווקא זה פשוט מאוד, העובדה שיש אפשרות לאחד מאומות העולם להתגייר לזהותו של עם ישראל ואז נקרא אברהם או בן אברהם ולא לחינם, זה הוכחה שאין ניתוק גמור, היבדלות גמורה, כמו שיש בין ישראל ולוי או לוי לכהן, כן? אי אפשר לעבור מלוי לכהן. אי אפשר להתגייר לכהן, אי אפשר להתגייר ללוויה, כן? אם אפשר לומר את זה ככה. ולכן יש עוד שתי שיטות הנה הגמרא, שאתם שומעים, ואני חושב שאפשר להסביר את שני המקורות, אתם מפקורים על עתיד, זה ספר קטן, זהו זה. אז אתם תשמעו את זה שגר שבא מישראל חזקה שזה נשמה של עם ישראל שחוזרת לעמה. כן? שמעתם את זה? מכיוון שיש פחד מלחשוב שזה סתם גוי שהתגייר. מכיוון שזה בלתי אפשרי. כן? אז אומרים, מסבירים, זה נשמה שחוזרת לעמה. יש הדברים של את הנפש אשר עשו בחרם, כן? אבל דווקא זה ההגדרה של הגויים, את הנפש אשר עשו בחרם. אני אסביר את זה אחר כך. אבל רוב אלו שאומרים את זה לא מבינים ולא יכולים להסביר איך נשמה חוזרת לעמה. מה זה תורת הגלגולים, כן? ומכיוון שאינם מבינים מה זה תורת הגלגולים, אי אפשר לקבל את ההסבר ממנה. אם כבר אנחנו מבינים שמה ששוללים זה האפשרות של בין אומות העולם להתגייר, זאת אומרת להתייהד, אם אפשר לומר את זה. וההסבר השני, אתם זוכרים, שהנשמות שלהם היו בהר סיני. כאילו יש איזה מין פחד לקבל מה שאני רוצה להסביר עכשיו, שההיסטוריה שלנו מתחילה באדם הראשון. ברור שיש מוטציה גמורה מאברהם ואלה, כן? אבל זה לא לחינם. כן? לא, זה לא דעת התורה. שוב נחזור על השאלה שלך, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, מישראל. ומה טעם פתחה בבראשית? יש סיבות. ולפי דעתי זה גזענות. זה לא רוח היהדות. מכיוון שאין יהדות בלי התנ"ך, ואין תנ"ך בלי התורה כמובן, ואין תורה בלי ספר בראשית, מה נעשה עם כל המקרא הזה שמתחיל באדם הראשון? כן? מה אני צריך לדעת את כל הפחתים של כל התלאות מכל הדורות ובתולדות מן אדם הראשון אברהם אבינו, אם אין צורך? כן? זה מובן? וזה גם כן לשון תורה שבעל פה. אדם כי ימות באוהל. וכל ההגדרים על זה, כן? אדם כי... והתחל ובריך, איך הפסוק? לא, לא. יש עוד.
אדם כי ימות באוהל,
אתם קוראים אדם. נכון. אבל למה דווקא זה אתם קוראים אדם? ולא, יש הרבה הרבה מקורות. לא גמרתי את ההסבר הזה, ואחר כך נראה את השאלה. ואני מודע בזה שיש שתי שיטות, יש שתי עמדות, כן? ואני רק רוצה להזהיר אתכם, זה לא כל כך קל, זה נושא מסובך מאוד, כן? ולכן הבאתי את הפירוש הזה. כמו שקדושת לוי, שבט לוי לא פוסלת את קדושת ישראל. ודווקא במקרה הזה אי אפשר לעבור ממדרגת ישראל למדרגת לוי, כן? אז לפי פירושו של רש"י זה ברור, וכך ראיתי בראשית רבה, שהביטוי הראשון בני ישראל מקביל לספר בראשית, וזה מסביר לנו את תמצית ישראל כתמצית מן האנושות כולה. זוכרים את כל הפרטים, כן? אז דווקא קדושת ישראל לא פוסלת את קדושה של כל אומות העולם בבחינת האדם. אנחנו נקראים אדם לפי הגמרא, אומות העולם האדם. ורואים את הדיוק הזה, כן? ובהרבה מקורות הרב אומר, ואני רוצה לומר את זה באופן פשוט מאוד, הפעם הראשונה בחיי ששמעתי את המושג הזה, קדושה טבעית, שמעתי את זה מהרב, כן? והייתי רגיל ללמוד שיש כל הערכים שאתם רוצים אצל אומות העולם. קדושה שייכת לישראל. ומצאתי מקורות אצל הרב שיש גם כן קדושת מה באומות העולם. אתה זוכר את זה, אתה יודע, אבל מאיפה הוא יותר זה? ולכן צריך לדרוש יותר עמוק את המסור. בשום ספק, חזרנו מן הגלות עם הפחד הזה שדיברנו עליו, מכיוון שסבלנו כל כך מהגויים, שסוף סוף הנפש היהודית לא יכלה לעכל את המושג גוי שמתייעד ברוך שהיה יהודי. אני זוכר כשהייתי קטן לתלמוד תורה, שמעתי את הרבי שלי שאמר פעם, כשאתה מוטה, גוי שאוהב יהודי זה כל כך נס פלאו שזה ספק שהוא גוי. שזה בגלל. אבל זה זה
פעם.
לא, התחיל לומר אוהב, אז ספק שהוא גוי. וזאת אומרת, זאת אומרת, אני משוכנע ש... חזרנו מהגלות עם האנדאי מחמת כל הסבל סבלנו מהם. אני אתן עוד דוגמה אחרת ואני אחזור על השאלה שלך, אני רוצה ללמד את הגמראי. טוב, אבל על פי שהתמצית של הלימוד הוא הלימוד על התמצית, זה העיקר. למה זה דומה? מה? מה, על מה דיברנו מיד מקודם? דוגמה על מה? מה? כן, כן, זה קטע חשוב דווקא באות שמתחיל, למדנו את זה בשורה הקודם. מתחיל ככה, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי. אתם זוכרים את הקטע הזה. זאת אומרת, עם ישראל, אחרי חורבן בית שני, התרגל לשלול כל יחס למה שנקרא מדינה. כי מדינה זה ברבריות, מדינה זה ההגדרה של גוי. נעזור את כל זה לגויים. ולכן, כשבא העת להקים שוב מדינה יהודית, ישראלית, אז רוב היהודים הקשורים לתורה המשיכו באותה עמדה. ההרגל הזה, מדינה, זה שטן. ולכן המושג מדינה יהודי זה תחתה לסטנה. תחתה לסטנה, כן? הבנתם את העניין? זה, ההרגל הזה היה כל כך ארוך, כי המדינה כמדינה אצל הגויים זה היה סמל של הברבריות, כן? ולכן, לחשור על מניעת יהודים, אתם משוגעים, נחכה את המשיח שיתקדר. אבל נעזוב את זה לגויים. זה דומה, כן, לנושא שלנו. כל כך ראינו גוי כרשעות גמורה, לחשור שגוי יכול להיות בן אברהם, ולאו דווקא בן נוח, כן? אז זה היה בלתי אפשרי, ולכן יש איזה מין נטייה לגזענות ההיא, להשתמש במקורות של עניין הנשמות, בלי לדעת מה זה נשמה, בלי לדעת מה זה גלגול, בלי לדעת מה זה חזרה למקור, לשורש, ולפי דעתי זה נושא עדין. והבנתם את העמדה שלי בנושא, שכל בן אדם מלכתחילה, מעיקרה, יכול להיות ישראל, בדיעבד לא כל אדם. יש מבוי סתום להרבה הרבה הרבה אומות, כן? מי בא לבקש גיור? אם זה רות שמחה גדולה, אם זה תמנע, צריך להימנע, כן? הבנתם את העניין? וזה ממש גורל, לא יודעים כשאישה באה כדי לבקש את הגיור, גם איש, אבל בעיקר אישה, זה יותר עדיף. בא לבקש את הגיור, לא יודעים מי בא, אם זה תמנע, אם זה רוח. אם זה תמנע, יש סכנה גדולה של עמלק יוולד מתוך ישראל, כן? כי תמנע זה שורת עמלק, כן? אז רק דקה, אתם זוכרים את הסיפור בגמרא, כן? על תמנע. אם זה רוח, זה שמחה גדולה, זה נשיתי. אבל אם זה תמנע, זה אסון, כן? והיו לנו הרבה הרבה אסונות, עם הרבה הרבה נשים ששמם רות, כפי שאתם יודעים. היה צריך לתת להם את שמה, את שמה שתמנע. כן. ברור, 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 זה קשור מאוד. ואני לא חושב שדעת ההלכה היא קיצוניות בזה. אני חושב שדווקא דעת ההלכה היא הפוכה, כן? מי ייתן והיה, כן? להכניס תחת כנפי השכינה. אבל צריך לקחת ברצינות את העניין הזה. להכניס תחת כנפי השכינה. הם היו בחוץ, להכניס אותם תחת כנפי השכינה. טבל ועלה, הרי הוא כישראל לכל דבר. יותר מזה אי אפשר, כן? ולכן, מכיוון ששמחתי הרבה פעמים את ההסבר על הנושא הזה בכיוון האחר, שאין שום יחד בין הזהות של הגויים ובין הזהות של ישראל, לכן ראיתי למוטב להסביר את זה בעריכות, כן? אבל שזה יהיה ברור, אם אתם מסתפקים אותי אחרי 20 שנה, תזכרו את זה. די, אני יודע. זה, אני יודע, אני... כן. אבל אולי עוד דיוק, מי לחתילה, בעיקרה, יש לי הרבה דוגמאות, הזדמנויות טוב, זה העבודה שלנו, שגוי בא ואומר, אני רואה שהאמת זה ישראל, שהשמחה זה להיות יהודים, אין שמחה בחיים בלי יהודים, אבל אני לא יכול, אני יותר מדי גוי כדי לתפקד כיהודי, איך אני אעשה? הוא מדבר, מכיוון שצריך לאכול קשה, צריך יידישקייט, ויש גויים שלא סובלים יידישקייט, אוהבים את התורה, אוהבים את עם ישראל, אוהבים את האמת, יידישקייט זה לא בשביל, כן? זה קצת אנטישמיות גם, כן? לא גזענות, אבל זה מזרח. מכיוון שיש כתובת, כדי להיות יהודי, צריך להיות יהודי, פשוט, כן? זה יש כתובת. אבל זה המקרים שאני אומר, בדיעבד לא כולם, כן? לכן יש להם מקום כבני נוח, גחתושיו, כל מה שאתם עושים. אבל לתפקד כישראל, הם לא מסוגלים. זה מוכח, זה קרה מה שקרה, זה. אבל יש להם חלק לעולם הבא, כחסידום אותה עולם. לא אמרנו שזה אותו חלק, חלק, אבל חלק, כן. טוב, אבל אתה רואה את זה? אתה מבין את זה? אבל מעיקרה, ברוך שכן. ולכן, אני מתקומם כשאני שומע את ההסברים בצד, אני אמרתי, גזעני הזה, כן? כי זה גזענות. טוב, טוב.
אני במי מקום שאמרת את המקור בגמרא, כשבין הזו לפני, שבור עצום במקום, ואחר מה אישה הזאת?
לא, איך משתמשים בזה, זה הגישה הפוכה. המקור זה הגישה שלי. ואני רוצה שנלמד קצת במהרה, אבל בימינו, ממרא אחת בגמרא חגיגה, ואני אמצא את זה מיד ונראה. לפי השאלה שלך, אני חושב שזה היה במקומו. וזה קשור למה שהתחלתי לומר על אשר בחר בנו מכל העמים. אבל אל תשכחו, זה דרש, אשר בחר בנו מכל העמים. אבל כי הפשט זה אשר בחר בנו מבין העמים, כן? ברור, אנחנו עם. אבל מכיוון שהפשט של הברכה היא קצת קשה, מה זאת אומרת מי כל העמים, כן? אני צריך להבין מין כל העמים, לא יותר מכל העמים, כן? אני זוכר שלמדתי את זה פעם. אני לא נזכר עם זה במרכז הרב, אבל אצל הרב, אבל אני מספר את זה בכל זאת. זה לפי רוח אותו כיוון, זה נעלם מידי. טוב, זה פלא, אבל כל פעם זה עובד ככה. אז זה יחזור. מה אמרתי מקודם? טוב, זה יחזור. נחזור לאימון שלנו. הנה, דרש כבא, מי דכתיב, מי יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, והנה הדרש של רבה, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, שנקרא נדיב, שנאמר, נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם. והגמרא שואלת, אלוקי אברהם ולא אלוקי יצחק ויעקב, אלא אלוקי אברהם שהיה תחילה לגרים. כן. אז, איפה המשל, איפה הנמשל? כן? עולי רגל וגרים. ועולי רגל נמשלים לגרים, שנקראים, וישראל נקרא בפסוק, נדיבי עמים נאספו. מי הם נדיבי עמים? עם אלוקי אברהם. זה ברור, כן? נדיבי עמים. באו, מי העמים? נדיבי עמים נאספו, וזה מה שנקרא עם אלוקי אברהם. ולמה הפסוק אומר, עם אלוקי אברהם, ולא אלוקי ישראל ואלוקי יעקב? מכיוון שאמרה הגמרא, שהיה תחילת גרים. אז כל עם ישראל הוא מבחינת גרים, אשר בחר בנו מכל הארץ. זה ברור. יש עוד מקור בגמרא. לא לפי ההלכה בדיוק, אבל זה הקבלה. כשעם ישראל הגיע להר סיני, זה היה דומה לגרות. דומה, כן.
כן,
בדיוק
בעניין, כל הזמן אנחנו מדברים על אברהם. אברהם מדגיש הרבה יותר עני שאברהם יותר בראשית, או בזאת יש אותו שמו. עוד יותר שמות, תפילת ישראל בתורכם. בוודאי שהגרים מתארכים לאברהם, ובצויינו מן הנגיבים, וליחידות גבולה הנתנתיים בה. אבל הרי שיש את מעמד הרחומיים, זה הבנית הקשה.
כן.
אז המיתו הופך להיות משהו אחר.
יפה, אני מקבל את זה, אבל זה לא משנה. מכיוון שמהר סיני ואילך, זה כבר שאלה קצת שונה מהשאלה שלך, מהר סיני ואילך, לפי ההלכה, אפשר לקבל גרים. זה לא משנה. ולמה אנחנו... זהו. אז להשתמש במקור הזה, זה, אני מקבל רק בתנאי אחד, שמדובר בתלמיד חכם, שיודע, אני לא רוצה שיסביר, אבל שיודע מה זה נשמות שהיו בהר סיני, פשוטו כמשמעו, ומה זה חזרה בדור זה או אחר, מה זה תורת הגלגולים וכן הלאה. ולכן, מי שמכיר את התורה ההיא של תורת הגלגולים, הוא יודע שהדבר אינו ככה. כן, זה מובן. אי אפשר להסביר דבר שבמציאות, עם דרש שאין לו רק משמעות סמלית של הדרש, ולא משמעות מציאותית. אי אפשר להכניס, איך אומרת הגמרא, דברי תורה מדברי קבלה לילפינן, אי אפשר להכניס מושגים של הדרש בדברים שבהלכה. אז ההלכה אומרת, טבל וערה, הריהוקי ישראל לכל דבר. וצריך לדייק, למה לא אמרה הגמרא, הריהוקי ישראל לכל דבר, צריך לדייק שם. אבל אני חושב שאריאל הסביר את זה, חוץ מעניין הנבואה. כבר בניו, כן, אבל הוא עצמו לא, מכיוון שבא מכלל אחר, כן? כל עוד ש... למרות שיש, לפי מיטב זיכרוני, יוצא מן הכלל עובדיה נביא. יש ספק אם הוא עצמו גר או מצאצאי גרים, כן? מעשיו. ולכן, וזה דוגמה מאפיינת, יש הרבה נושאים שאי אפשר לחתור, אי אפשר להחליט, לא לפי הסברה ולא לפי המקרא, אלא זה כיוון מחשבה, זה אופציה, זה בא מדרך ארץ מסוים, ואותם מקראות ואותם סברה אי אפשר להכריע. ולמה זה דומה? אבל זה נושא אחר לגמרי, אבל זה דומה בבחינת השיטה, לעניין של הציונות. עם סברה, אותה סברה, עם מקראות, אותה מקראות, יש לנו תלמיד החמים שאומרים פסול, ויש תלמיד החמים שאומרים קדוש. ולכן זה מגלה שזה עניין של נטייה מחשבה. זה אמונה שבאה מהנשמה, ולא מהשכל. זה ברור. לכן המחתי זה נושא רגיש מאוד. כן?
ראינו את זה מה...
רק בקרס.
לא, ראינו את זה מה נראה מברצה. נושא של בחירה, שורש
הנשמה. אם אני זוכר, למה אתה מתכוון תגיד, אבל יש לו איזה...
בחירה, אם זה הדרך הזאת, הדרך השנייה.
כן. כשיש מחלוקת. זה זה הנושא. כשיש מחלוקת, כל תלמיד חכם ששייך לשורש נשמתו של בר פלוגתא, הוא מתקרב. ואם לא שייך לשורש נשמתו, הוא מתחכך. כן? זה בא מהנשמה, אתה יודע. אבל בדוגמה של הציונות לפי ההלכה, אני חושב שזה הבעיה הכי חמורה, אולי במדרגה יותר מרכזית מהבעיה של הגרים, אבל יגיע הזמן אולי, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הבעיה של הגרים גם כן. אבל אני חושב שזה זה מאפיין מאוד את כוחה של תורת ישראל. כשלמשל, ההסבר של רש"י שהבאתי, אין תורה אלא תורת רז"ל, אין תורה אלא תורת חכמי ישראל, כן? מי נקרא חכמי ישראל? מי נקרא חכם מחכמי ישראל? והגדרה באה מהשכל שלו, אז יווני יכול להיות חכם מישראל, כן? אלא זה בא מנשמתו, כן? זה מובן, כן? כשרש"י אמר, אין המקרא הזה אומר אלא דחשני כמו שדחו שדחו רז"ל, כן? זה בא מנשמתו. המקרא הזה אומר מה שהוא אומר לפי מי שקורא אותו, כן? אבל זה בעניין של צפן, זה העניין של נשמה, זה העניין, כפי שאמרתי, של אופציה באמונה. אם אתם רוצים ללמד את הקטע על הדוגמה השנייה, לפי המקראות, אולי רק בקצרה ככה בעל פה, לפי המקראות, לפי הסברה, אי אפשר להכריע אם צריך לסמוך תפילה לגאולה בערב או רק בשחרית. מה אמר רבי יוחנן? איזה הוא בן העולם הבא, מי שסומר גאולה לתפילה של ערבית. כן? והלכה כמו רבי יוחנן. אז מה כל הנושא שם? האם הגאולה היא ודאית רק למחרת בבוקר, שיצאנו ממצרים אחרי כל הלילה, או אם כבר בערב, בסממנים הראשונים של הגאולה, התחלתה והתחלתה, כבר צריך לסמוך. זה השיטה של המזרחים, צריך לסמוך בערבית, כן? בהתחלה גבולתה. השיטה של אגודת ישראל צריך לחכות עד למחרת כדי לסמוך. הבנתם את ההלכה כרבי יוחנן, לא אמרתי את המזרחי, זה עניין אחר. אבל ההלכה היא כרבי יוחנן, וההלכה היא רבי יוחנן לא לפי הסברה ולא לפי המקראות, כי גם רבי יהושע בן נזי וגם רבי יוחנן יש להם אותה סברה, כוח סברה, ואותו מכרע. ולכן ההחלטה היא לפי שורש האמונה שבנשמה. הבנתם את זה? לא. ולכן אני חושב כי במחלוקת ההיא, האם הגויים הם מחוץ לגברי מצווה לישראל, או השיטה השנייה שאני הבחתי, מלכתחילה כל אדם, כל בן אדם יכול להיות ישראל, אלא קרה מה שקרה, יש הרבה שלא יכולים, כן? זה לא לפי הסברה, ולא לפי המקראות שאפשר להכריע. זה יותר חמור מזה, זה נטייה של הנשמה, זה העניין באמונה, השקפה שבאה מהאמונה, לא מהשכל, ולכן זה חמור. לכן כששואלים מהי דעת התורה, מהי דעת אמונת חכמי ישראל, צריך לתת את התשובה לפי האמונה ולא לפי השכל. אם זה היה לפי הספר, אז ברור שזה היה בלעמי. מכיוון שהתורה מתחילה באלד לאות השמיים והארץ, ויצר את האדם, וזה מגיע עד אברהם, פה יש מוטציה גמורה, כן? אבל מאיפה יצא אברהם וכן הלאה? טוב, אז נראה, מה? אז זה עוד מחזיק את ה... טוב, רק אני אגמור בנושא הזה עם נקודה קטנה. כשלמשל הגמרא אומרת שיש לי שתי דוגמאות, בעיקר. אין בן דוד בר, אלא שבדור שכולו זכאי ודור שכולו חייב, או כשהגמרא אומרת בסנהדרין למשל, בלמד משהו, ש... יעקב אבינו היה מסוגל לקבל את התורה, אלא שהדור שלו לא זכה. ועזרא הסופר היה מסוגל לקבל את התורה, אלא שמשה קדמו. מה המשמעות של דור? לפי הפשט הרגיל שלנו, זה דור של עם ישראל, לאו דווקא. לפי הפשט של הגמרא של התלמוד, זה דור של כל האנושות כולה, דור החי. זה עניין של יעקב אבינו. כי בדורו, אם זה מדובר בדור של בני ישראל, אנחנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה שהיו כולם צדיקים. אז מה זאת אומרת הדור שלו לא זכה? אם זה מדובר בבניו, כן? אז זה שהדור של העולם כולו לא זכה. זה מובן? ויתכן, אבל זה רק דרך אגב, כן? אין לי מקור לזה. ייתכן להסביר בזה למה פרעו והמצרים תופסים כל כך מקום בתורה. זה זכות של הדוח שלהם. כן, ואני רוצה רק לגמור. ולכן זה גם המשמעות בדורו של המשיח. אם זה היה מדובר רק בדור ישראל, ואני מקבל את זה שמדובר בדור ישראל, לפי סתכלי שלנו, אבל לפי פשט יותר עמוק, זה מדובר בכל עמוק. זה גוף אחד כל העולם כולו. חוזרים להגדרה של התמצית, כן? זה מתוך כמייצג. זה מובן? טוב. וחצי, תחצי. כן. היה הוא קצת משהו, אבל זה יהיה עוד נושא אחר. נעמנו קצת, איזה ש...
אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם אני הבנתי טוב או לא, ושאני עולה לתורה, ושאני אומר, שבחבנו מכל התיבות היינו, אז אני אומר לעצמי, שיש לי כל הסיכויים להיות בן גאה או... נכד של גר, כמו אותו הדבר כש...
אברהם היה.
נכד של אברהם.
כשאברהם היה, פשוט משמעו, תשמע, אני זוכר, כשהייתי ילד באלג'ריה, היו מעלים, עולים, מעלים, גויים בתורה, לתורה, והרב היה אומר את הברכות, ברכות קצת שונות, כשהיו מחסידות אומות העולם. זה היה מנהג בקהילות שלנו, כן? כדי לכבד. גוי שהוא חסיד מאומות העולם, הוא עולה לתורה. הרב היה אומר את הרב, לא הגוי. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בדורות שאין זיקה לדרך ארץ כזה. אבל צריך לדעת שזה היה קיים. זה הפעם.
כשאנחנו
נחלם
כישראל.
מה?
כשהדבר עובדי עומד לחלם כישראל. האם אפשר
להביא כמו בפתם ההיכן? לא. לפי ההלכה, הפשט של ההלכה זה עניין של גיניש. כשמקדש אישה היא מקודשת, כשמגרש אישה היא מגורשת, וכשהוא יהיה מומר לתורת משה, נקרא מומר, כן? הוא לא יכול לומר, התגייתי אבל אני מוחק, כן? זה מומר. ולכן צריך חיון. צריך קצת חישוב גם כן, אבל צריך חיים. אני רוצה ללמוד את הסוגיה. למה הגמרא אמרה כישראל לכל דבר, אבל זה במבואות שתלויות בדבר. כשאתה מקדש, מקדש באמירה, כשאתה... אז אולי אני מציע, מכיוון שיש לנו עוד רבע שעה, כשזה נשאר באותו נושא, אבל בשכרי אחרת, ניקח את הסוף של הקטע הזה. כי, רק בקצרה, אני רוצה להסביר שהנושא היה צריך להיות ההסבר שאיך דווקא נשמת ישראל, נשמת חכמי ישראל, הם כוח הבירור של כל האמונות שבעולם. צריך להכשיר את זה, כן? צריך להכשיר את זה, אומרים, לשים כשר, כן? כי יש בכוח של ישראל כלב העולם, לדעת מהי האמת של האמונה שיש בעולם. זה הנושא שהיה צריך להרחיב הדיבור על זה, אולי זה לא עבוד, נחזור אחרי שאני אחזור מה... אתם דוחים, כי אני אמרתי זה הרבה פעמים, כשהייתי אצל הרב כדי לבקש רשות לצאת מן הארץ, הוא אמר לי לילה טוב. אז כשאני אגיע לקריאת שמה שצחית, נעבור להגיד. אבל זה מעניין שדווקא מדובר בקריאת שמה. תראו, בשורה הראשונה, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, וזה נמצא דווקא בפירושו של רש"י על הפסוק שמע ישראל. זה פסוק של צפניה, אם אני לא טועה, מיד אני אגיד לכם. וזה מחזיק עוד את הנושא שלנו לנקודה הזאת. אז באמת. זה פרק רב. בדברים. כן, זה פרק רב פסוק ד', אז רש"י אומר ככה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם שהוא אלוקינו עתה, ולא אלוקי האומות, הוא עתיד להיות השם אחד, דהיינו, זה ההסבר הפשוט, אלוקי כל האומות, כן? וזה עוד מחזיק את מה שאני אמרתי, שנאמר, כי אז יפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. זה מובן, כן? זה מה שאמר הרב פה, עד שיעבור אותו זמן שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. יש הרבה מפרשים על הרש"י הזה, ובפרט יש מחלוקת בין גור אריה והמזרחי הראל, כן? על זה. איך צריך להבין את הרש"י? זה לא המקום ללמוד את זה. רק אני רוצה להסביר בצורה קצת, לא דחשנית דבר, אלא קצת דחשנית, נאמר, כן? את השאלה של הפשט של הפסוק. ונשור לרש"י אחר כך ולנושא הכולל. וכשאנחנו קוראים את הרש"י לפי הפשט שלו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מי אומר למי שמע ישראל, השם אלוקינו? כן? אי אפשר לומר שזה הקדוש ברוך הוא שאומר לישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו. אלא לפי הפשט, זה משה רבנו, מפי הגבורה כמובן, שאומר אזהרה לישראל, שמע ישראל. השם אלוקינו, דהיינו, השם, אני מפרט, השם אלוקי משה והשם אלוקי ישראל, זה השם אחד. ולפי דעתי זה הפשט הבסיסי, כן? צריך להבין את כל המצבים שמי נמצא במצב שאומר לישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו. זה הפשט משה אומר לישראל כהזהרה לפני מותו, לפני פטירתו, כן? ולכן יש בעיה פה. מה היה צריך להזהיר ישראל? שהשם אלוקי משה והשם אלוקי ישראל זה אותו השם, כן? וזה המתח בין נאמני משה רבנו כמנהיג פוליטי יציאת מצרים ויאמינו בשם משה עבדו לפני מתן תורה ונאמני משה רבנו כנותן התורה, המתח שאנחנו חיים בחברה שלי, כן? ואלו ואלו צריכים את השמע הישראל הזה. לא מבינים שזה השם אחד. כן? יש הרבה הוכחות להסבר הזה. אבל אני חוזר לפשט. מי אומר למי שמע ישראל השם אלוקינו? לפי הפשט של המקרא זה משה רבנו שמזהיר את ישראל שהשם אלוקי משה והשם אלוקי ישראל זה אותו השם. ההוכחה באה מהפרק עצמו. פסוק שני, ואהבת את השם אלוקיך ופה משה מתכוון להשם אלוקי ישראל, תמשיך לאהוב את השם אלוקיך, אלוקי האבות, כפי שאתה הכרת אותו לפני מתן תורה. ואהבת את השם אלוקיך. פסוק שלישי, והיו הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, על לבבכם, זה השם אלוקי משה מדבר תורה מזה. ולכן היה מתח על מתן תורה, לא ציפו לדבר כזה, גילוי תורה. ואתם תהיו לי מנחת קטנים לא יקבלו, חוץ משבט לוי שהייתה בסודות האבות, כן? פתאום שומעים משהו חדש לגמרי, כן? טוב, זה שייך לדקה לפרשת יתרו. והיו מאמינים באלוקי האבות, הבטחה של יציאת מצרים, של סוף הגלות, של הגאולה. לא יראו שהיה תנאי, תורה, כן? ופתאום, משה מגלה להם, יש תורה, יש תנאי, אז אמרו כל אשר דיבר השם, נעשה, אנחנו רוצים לשמוע את זה מהשם עצמו. המתח הזה ממשיך עד ימינו, ועד ביאת המשה. זה מובן? כן, זה מלחמה בין נאמן למשה. באמונה ההיסטורית של עם ישראל, שהייתה אמונה של האבות, והאמין בשם, ויחשב אהרן לצדקה, זה הבטחות שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, והאמין בשם. זרע, ארץ ותורה, כן? כל המקורות ידועות. גר יהיה זר חבר להם, אבל לאחר לכן תצאו ליחוש גדול, זה אמונה בהבטחה, כן? במצרים, על מתן תורה, האמינו באותה אמונה. זו הייתה אמונה ישראל, פשוטו כמשמעו, זו הציונות שלנו בשום חוכמות, כן? פתאום, במתן תורה, גילוי תורה. כן? המתח הזה ממשיך. המדרש נותן לנו שני מצבים אחרים כדי, לתשובה לשאלה שלנו. מי אומר למי, שמע ישראל השם אלוקינו. בהתחלת ההיסטוריה של עם ישראל זה בני יעקב לאביהם. אתם זוכרים את המדרש הזה? כשאמרו שמע ישראל אבינו, דיברו ליעקב אבינו, שמע ישראל, שהיה הראשון שנקרא ישראל, השם אלוקינו, כל אחד ואחד מן השבטים, הוא השם אחד. זה המדרש הראשון. המקורות, יש כמה מדרשים שרש"י סידר אותם, תכנן אותם, כן, בצורה שלו, אכן הוא מביא שני פסוקים, שהמקורות שעליהם מתבסס רש"י, מדברים על מצב אחר לגמרי. יבוא זמן, ואומות העולם יאמרו לישראל, כי אז אכפוך עליהם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, אומות העולם יאמרו לישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עכשיו אנחנו יודעים שהוא השם אחד. זה גם כן הולך לאותו דיבור, כפי שאמר להם. זאת אומרת, התמצית זה ישראל, אבל יבוא זמן, והמלכות של חיי, ולעול מעל תמלוך בכבוד, שיכירו כולם במלכות שדת. כן? זה סוף תהליך של סוף תהליך של של הגירות, אם יש לו מרגיל. לא צריך להתגייר דווקא כגר צדק לתורה ומצוות, אבל להכיר באלוקי ישראל, זה כבר הבשורה שיש פה. זה מובן, כן? אני רוצה לסיים. לפי דעתי, השאלה צריכה להיות ככה, למה רש"י בחר במדרש האחרון, ולא בהסבר לפי הפשט, כמו שאומר לישראל, ולא במדרש של בני יעקב ויעקב, מה הוא בחר בהסבר ששייך למצב האחרון, כן? בהתחלת ההיסטוריה שלנו, רבים אומרים לאחד, ליחיד, מיעקב לאביהם. בכל משך ההיסטוריה שלנו, זה משה שמדבר לעם ישראל, יחיד מדבר לרבים, כן? ובאחרית הימים, רבים לרבים. זאת אומרת, אומות העולם לישראל. טוב, אבל למה רש"י בחר דווקא בהסבר האחרון? יש תשובה? ולא הזכיר את שני הפירושים הקודמים? לפי דעתי זה פשוט מאוד. כי כבר רש"י ראה שהמצב הראשון זה כבר סגור. זאת אומרת, אף על פי שלא מקבלים את זה, כל היהודים יודעים שיש להם רק אב אחד. כן? זה מובן. אנחנו, כפי שהיו אומרים בצרפתית, אנחנו באותה האונייה. כן? ולוחים את הביטוי הזה. אם זה חילוני, אם זה דתי, אם זה, אם זה, אם זה ואם זה. והגויים יודעים כבר את זה. וגם המצב השני זה כבר, איך אומרים, מבוסס, כן? מי שמאמין במשה רבנו כמנהיג של יציאת מצרים, מי שמאמין כמשה רבנו כנותן התורה, כל העולם כולו יודע, וגם היהודים יודעים שזה וזה, זה אותו דבר, כן? וכשמחבל בא, הוא לא בודק את הציציות, ומכיוון שהוא לא יכול לרוב אין ציציות. ולכן רש"י ראה
מבחינת נבואה, שעכשיו המשמעות של הפסוק שייכת למצב האחרון. אז זה הפשט ששייך לנו, אותה בשורה, שסוף סוף אומות העולם יאמרו לישראל, שמע ישראל השם אלוקינו השם. זה בעיקר מה שאפשר ללמוד מזה. אז לאלו שבאים לשיעור בפרשת השבוע בצרפתית, אני אהיה עוד ביום רביעי, אחר כך יהיה לכם עוד שיעורים ממישהו אחר, אבל הלימוד ימשיך, וביום שני הבא, מישהו, זאת תהיה הפתעה, ייתן לכם השיעור.